התוכנית הבאה ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב ברדיו סול, ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום, יום רביעי, 2 באוגוסט 2023, יום אהבה שמח לכולם. ושוב, אנו בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועמי בשידור מיודענו גידי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים היא בעיקר בתקופה הדרמטית הלאומית אותנו כולם חווים לעזור ולחבר בין הזהות הישראלית המסורתית לזהות הישראלית העברית. ולהדגיש בעיקר היום שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי עם קשר לתנ"ך ולמגילת העצמאות. דהיינו מדינת היהודים כדברי הרצל וככתוב במגילת העצמאות 11 פעם, אך לא מדינת יהדות. ישראל היא מדינה שרוב תושביה מסורתיים, מיעוטם דתיים וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. היום ט"ו באב המתקשר למעשה פלגש בגבעה הידוע לכולנו. אך כדאי שנספר עליו שוב ונקשור אותו לימינו אנו. הסיפור נסוב אודות איש בשם לוי, הנקלע עם פילגשו לעיר של בני שבט בנימין, ומתארח אצל אדם בשם אפרתי. בלילה מתגודדים בני העיר משבט אפרים, ודורשים להוציא אליהם את האיש הזר למען ידעוהו, בסוגריים, משקף זכר, לסגור סוגריים. במקום זאת, מוסר לידיהם הלוי את פילגשו, והיא בלילה נאנסת באכזריות ומתה. לאחר מות פילגשו, הלוי מוותר גופתה ושולח נתח לכל אחד משבטי ישראל. מזועזעים יוצאים השבטים למלחמת נקם נגד שבט בנימין, שבסופה נותרים בשבט בנימין רק 600 אלף גברים שלא נהרגו, מסך הכל של מעל 250 אלף איש. בני השבטים נשבעים שלא להשיא את בנותיהם לאנשי בנימין, אך מתחרטים בשל ההבנה כי שבועתם תביא להכחדת שבט בנימין מישראל. כדי לעקוף את נדר השבטים, שולחים אלפי לוחמים אל העיר יבש גלעד, שאיש מתושביה לא השתתף במלחמה נגד שבט בנימין, והורגים את כל תושבי יבש גלעד, פרט ל-400 בתולות, אותם הם מביאים כנשים לבני בנימין. היות שעדיין נותרו בבנימין גברים שלא מצאו נשים, וכפתרון לטווח ארוך, הם מצווים על בני בנימין לחטוף את הבתולות המחוללות בקרמים. וכך במרוצת השנים, הפכה טרגדית מלחמת אחים לאירוע משמח, עם מחולות ונשים בלבוש לבן ככלה ביום חופתה. עד כאן למקור המסורתי של ט"ו באב הנחוג היום, ושוב יום אהבה שמח לכולם. ולפני שנצא לדרך ונשמע את, את משנתו של דוב הלברטל, ישראלי, יהודי חרדי אירופאי, כפי שהוא מגדיר את עצמו, נקשיב תחילה לבועז שרעבי בשירו "היה חזק", ונקשיב אליו, נקשיב אליו ונשאר חזקים.
אל תיתן לעצמות בך,
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
מטרת שיחת קדם השידור שקיימנו דוב ואני אמש, הייתה להבין מדוב איך הוא כישראלי, יהודי חרדי עם מנהגים אירופאים, רואה את המצב הסובב אותנו בשבעת החודשים האחרונים, ואיך הוא מסתכל על המגזר החילוני. והאם יש לדוב עיצות העשויות לקדם פתרון למערבולת בה אנו חיים כיום? דוב, אתה איתנו?
כן, שלום לך.
שלום דוב, השלום והברכה. דוב, תספר למאזינים בקצרה מי אתה, מה זה חרדי אירופאי ומעט מהרקע המקצועי החרדי שלך.
מאיפה נתחיל? אני יליד אורוגוואי. זה לא רק ביוגרפיה, זה חשוב כי זו תרבות בעצם. אתה יונק תרבות מחוץ לארץ, ממקום שבו הדת והמדינה לא מחוברות ולא משחיתות אחת את השנייה, כמו שנדבר על העניין הזה. יליד אורוגוואי, הייתי גם בארגנטינה 3.5 שנים, אבי זכרונו לברכה היה שליח של הסוכנות שם, ואנחנו באים לארץ, מגיעים לירושלים, אני לומד בישיבה תיכונית נתיב מאיר, מה שנקרא בכיתת האלופים, 3 אלופים מהכיתה שלי ושני תתי אלופים, 5, 3 אלופים, אני הייתי חברותה של אלעזר שטרן שנה שלמה, ויאיר נווה, סגן הרמטכ"ל למד איתנו, וישי בר אלוף, והרב רפי פרץ תת אלוף, ועוד ישוע שחרור גם הוא תת אלוף. בקיצור, נתיב מאיר, ישיבה תיכונית, אז נושאת סינת הדגל של המפדל ההיסטורית, ולאחר מכן בישיבת ההסדר הר עציון, שם ראשי הישיבה רב אהרון ליכטנשטיין ורב יהודה מיטל, שהם כבר אנשים מתונים מבחינה פוליטית, אפילו הרב עמיטל היה אפילו שר בממשלתו של פרס, הוא הקים את מימד, מפלגת מימד, אני שם עם ראשי הישיבה האלה.
ומה זה חרדי ללמוד... אירופאי?
כן, נגיע לזה. ובסופו של דבר, אני שם משרת בשריון, מפקד טנק, אחרי זה עושה קורסים ברבנות, ולפני שמפרישים אותי לגמלאות אחרי הרבה שנות שירות במילואים. ואז אחרי כן אני מגיע, לא אגלגל את כל הסיפור, אני קצת כאיש ציבור, יושב ראש המשמרת הצירה העולמית של המזרחי, של המבדל, הייתי עוזר ראש המחלקה לחינוך תרבות תורנים בגולה, ראש לשכת הרב הראשי לישראל, ומנהל אפילו מחלקת הדת והווי בכל ישראל. בכל המגוון הזה, אני גם לומד משפטים כמובן, וגם עושה תואר שני, מתרגל באוניברסיטה בירושלים ובאוניברסיטאות אחרות, לימים מרצה מן החוץ באוניברסיטאות, גם בירושלים, בחיפה, במכללות אקדמיות, וגם אצל חרדים. העניין החרדי הוא, זה פרק שהייתי בעצם במחיצתו של גדול הדור, הרב יוסף שלום אלישיב, הרבה שנים הייתי במחיצתו, ואז... לא, כבר לא עסקתי בכלל בצורכי ציבור, בתקשורת, דברים כאלה. ופשוט לא באתי ללמוד, לא בשביל פוליטיקה. ושם, מאז ומעולם הייתי בעצם הסוג של החרדי, של העולם של המפדל, מי שקורא מאמרים ודברים שכתבתי אז, בעיתון הצופה במקומות אחרים. והמשפחה שלי באה בעצם עם קורות חרדיים, משפחה, חלק מהמשפחה אפילו היו בלב ליבו של הממסד הבני ברקי החרדי, יחד עם ה... עם גדולי הדור שם. אז זה הופך אותי, זה ממצב אותי בעצם, וגם האכזבה שלי מהמבדל, מהדור החדש של הציונות הדתית שצומח, שאני אפילו לא חשבתי שיגיע ל...
וכל זה אחריך, היום. אתה מתבונן על המגזר החילוני, ואנחנו רוצים להיכנס לבריכה שנקראת הבריכה של המגזר החילוני, ושאלתי הראשונה אליך דוב, האם אתה שותף לדעה שישראל לפני סיום תקופת עצמאות שלישית בהיסטוריה היהודית של למעלה מ-2500 שנה, אחרי מלכות יהודה וישראל ואחרי מדינת החשמונאים, שכולם בעצם פסקו מלהיות עצמאית? האם אתה שותף לדעה הזאת?
אני, ככל שאני מבין אותך, אני שותף לדעה שאנחנו נמצאים במלחמת עצמאות עכשיו, כן. אני שותף לדעה, יש פה שני עמים במדינת ישראל, יש את העם שמרני, עם ששוחר כפייה דתית, לא משרת בצבא, לא נושא בעול המדינה.
אתה מתכוון למגזר החרדי?
אני מתחיל עם ה-18 מנדטים של המגזר החרדי, עובר ל-14 מנדטים של המגזר המשיחי, הלאומני והגזעני והכהניסטי, בראשות בן גביר, הבריון בן גביר, המכונה בן גביר הייתי אומר. ואנחנו מדברים כבר על 32 מנדטים מתוך 64 מחצית, ועוד מחצית מהמנדטים שם שהם הם סוג של מזרחים פריפריאליים שגם הם לאומנים וקיצוניים וגם הם בעצם כהניסטים לעת מצו, שהם תומכי שס, שהיא המפלגה הגזענית היחידה במדינת ישראל ואולי בעולם המערבי כולו, ותומכי הליכוד, ביבי נתניהו שמחזיק את המדינה בצוואר.
בסך הכל אתה שותף לדעה שאנחנו לפני סיום תקופת עצמאות?
אנחנו בתהליך של יצירת עצמאות, זה מה שאני
אומר. אנחנו בתהליך של סיום עצמאות או של בניית עצמאות?
של בניית עצמאות. אנחנו עד עכשיו, אנחנו הקמנו את המדינה, מקימי המדינה היו בעלי חזון ראוי, מגילת עצמאות, זו שצריכה להיות חוקת המדינה, משקפת ערכים יהודיים. עם הזמן, אני לא נדבר על התהליך ההיסטורי שקורה פה, הפוליטי, מה שקורה פה, שמתחיל בעצם עם ברית המושפלים של הרוויזיוניסטים והמזרחיים, שב-77 עושים את המהפך פה הפוליטי, ועובר דרך נתניהו שהוא הופך את המדינה הזאת בתקופה הזו לסוג של דיקטטורה שמרנית, לאומנית וגזענית וחופה מבחינה דתית. כך שעכשיו אנחנו ממוצבים במלחמת עצמאות על הזהות היהודית של מדינת ישראל.
זאת אומרת, אנחנו כרגע בסיפה של מהפכת זהויות.
ממש, ממש.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים במעבר מזהות ישראלית עברית הקיימת בפועל מזה 75 שנות מדינה לעבר זהות ישראלית מסורתית דתית. לזה אתה מתכוון?
אני מתכוון שאנחנו עכשיו מזקקים את שאלת הזהות היהודית. 64 מנדטים שהם פעם ראשונה בהיסטוריה הפוליטית של ישראל הם ימין מלא מלא, כמו שהגדיר, כמו שמגדירים את זה כאן. זאת אומרת, נתקפצו כל השמרנים והלאומנים יחד והקימו ממשלה בצד אחד, ובצד האחר, וזה הפלא הגדול והדבר העצום שהתרחש פה, אסור לזלזל בעוצמה של זה, ואני לא מדבר רק על ההפגנות, אלא צד של מדינה אחרת, זאת אומרת, של חצי מדינה אחרת, ליברלי, דמוקרטי, שמרנית, שהערכים של מגילת העצמאות היא נר לרגליה.
זאת אומרת, אנחנו בעצם במעבר זהויות.
ממש, ממש כך. זאת אומרת, אנחנו באים עכשיו במלחמה אמיתית תרבותית להגדיר את הזהות האמיתית של מדינת ישראל. מי שינצח, אם ינצחו ה-64 מנדטים, אנחנו הולכים להיות מדינה דיקטטורית, נכשלת ודתית מאוד וכופה על אחרים, סוג של אפגניסטן, מזרח תיכוני, או שאנחנו נהיה מדינה מערבית אירופאית ליברלית, כפי שבן גוריון רצה וחזה, ובינתיים המאבק לא פשוט. כל מה שהיה מתחת לפני השטח עכשיו מתפרץ, מבעבע, יוצא לאוויר העולם בגלל הבחירות האחרונות, ונתניהו שהוא ראש הנחש של התהליך הזה, הוא בכלל, אם אתה שואל אותי, נתניהו בכלל לא ישראלי, אין לו שום דבר ישראלי, הוא כל כולו אמריקאי, בתרבות שלו, במניירות שלו, בהתנהגות שלו, במנטליות שלו. אם ברגע שהוא לא יהיה ראש ממשלה פה, הוא ירד מהארץ, יהיה רוב הזמן באמריקה ויבוא לבקר פה כשיהיה כדאי לו, נגיד שתהיה הצעה שהוא יקבל המון כסף. הוא צריך בכלל להיות באמריקה, נתניהו, לא אצלנו פה במדינת ישראל. זה מצד אחד, בצד הזה, והוא מחזיק את המדינה בגרון, הוא לבד מחזיק את המדינה בגרון, כי ברגע שהוא ייעלם, הכל ישתנה פה, כל המפה הפוליטית ישתנה וכל הלך הרוח ישתנה, אבל בינתיים הוא לא נעלם לנו לצער. ויש מצד שני את המחנה השני הימני שסוחף, שהוא בן גביר ואלבו כהן וכל זה ושותפיו, ביב השופכין של אירופה שבא למדינת ישראל לשלוט עלינו, אנשים כמו בגביר שהוא מסית ומדיח ויש לו כבר משטרה, מיליציות פרטיות בדבות משטרת ישראל שהוא אילף אותה להביץ ולהקות ולפצוע אנשים, הוא היה צריך לשבת בכלא. נתניהו היה צריך לשבת, בנגביר היה צריך לשבת בכלא, אולי גם נתניהו יושב בכלא, אבל בנגביר בוודאי היה צריך לשבת בכלא. במקום זה בינתיים הם שולטים בנו ואנחנו נדבקים בהם על הזהות של מדינת ישראל.
עוד דקה אחת, בוא נחזור רגע לנושא הדיון היום, שזה המגזר החילוני. דוב, באשר לשותפות הגורל היהודי, האם תסכים איתי ששותפות הגורל היהודי בישראל הסתיימה בהצלחה היסטורית כלל עולמית? ראה, העם היהודי מונה כיום 14.8 מיליון, מהם 5.8 מיליון גרים בארצות הברית, ו-7.8 בישראל, ויתרם בשאר מדינות העולם. לראשונה בהיסטוריה היהודית של כ-2500 שנה, שעל אדמת ארץ ישראל ישבו למעלה ממחציתו של העם היהודי. מה דעתך להצלחת שותפות הגורל?
אני אומר ככה, אני אומר את זה אפילו מנקודת מבטי כאיש חרדי. המדינה היא אחד האירוע ההיסטורי הגדול ביותר שקרה מאז הגלות, מאז 2000 שנות גלות, זה ודאי. והרצל, חוזה המדינה, היה האיש הפוליטי הכי חשוב לעם היהודי מאז משה רבינו. כך אני רואה את זה. אני אפילו עולה על קברו של הרצל ביורצייט שלו. אני חושב שצריך לקום כל יום בבוקר.
אתה מדבר על כף בתמוז.
כן. יחד, יש בעצם הזכרה ממלכתית. אני נמצא שם, אני גם בא לשם, ואחרי כן אנחנו ניגשים לקבר לערוך.
זאת אומרת, אין בינינו חילוקי דעות ששותפות הגורל היהודי היא הצלחה בהצלחה היסטורית כלל עולמית. אין בינינו חילוקי דעות.
אתה פתרת את זה בצורה קצת, איך אומרים, לארג'ית. זה לא כך, זה לא כך. ביני ובינך אולי אין את חילוקי הדעות האלה. אבל יש מגזרים שלמים, כמו העדה החרדית וכמו סטמר וכל מגזרים מהסוג הזה, שרואים את רואים את המדינה כמעשה שטן בכלל.
אבל דוב, אתה מדבר
על הצלחה, היא מעשה שטן. לא, לא, רגע, זה נכון שהם מיעוט, בוא נגיד, אני מתחיל עם המיעוט. זה לא מיעוט שבמיעוט, זה מיעוט.
זה מיעוט, לסטמרים ולנטורי קרטה ולפלג הירושלמי, אין יותר מאשר עד 4-5% מסך הכל תושבי המדינה.
יכול להיות, אני לא מדבר על אחוזים, אבל הם אחוזים מאוד מיליטנטיים ומאוד קשים.
הם מדברים גבוהה גבוהה, אבל הם לא עושים,
לא,
הם לא עושים גם שום דבר. לפני חודשיים קראתי שאחד מראשי הסטמרים ישב בפגישה ברכב של ראש עיריית ירושלים, ודנו איך מקדמים את הבעיות של הסטמרים דרך עיריית ירושלים, הנציג הציוני עלי אדמות.
טוב, תראה, אנחנו, מה פירוש? משתפים פעולה עם השטן גם כשצריך את זה. אתה מקל ראש בדברים האלה. יש פה אידיאולוגיות מאוד נוקשות. הציבור החרדי, חוץ מהאלה שרואים במדינה מדינת שטן, אלה שלא רואים במדינת שטן, הם מתנגדים לה. הם פשוט חושבים שהמדינה
הזאת. אבל למיעוט, למה אתה מתייחס?
אני מדבר איתך על כל המגזר החרדי, מה מיעוט?
לא כל המגזר החרדי, דוב, סליחה. הם כולם נכנסו זוחלים לישות הציונית, הם הפכו לסגני שרים ושרים, ומבינים שאילולי ייכנסו בסחילה, הרי לא ייהנו מעטיני השלטון.
זה
אז
נכון.
אתה לא יכול לבוא ולומר שהם מתנגדים. אולי הם לא עושים את זה מאידיאליזציה, משום שזה הייתה עלייה בחומה כנגד ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אבל בשטח הם לא ציונים ושיצטרפו לתנועה הציונית. הם ציונים בזה שהם מקבלים ושואבים את כוחם מהמדינה הציונית.
לא, 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 בואו לא ניתה פה. זו טעות חמורה, סליחה שאני אומר את זה. טעות חמורה. רגע, תן לי להסביר לך. להסביר לך, זה הציבור החרדי רואה במדינה, מדינה של כופרים ורשעים, זה פחות או יותר, שטוב לה משלא נבראה מי שנבראה, כי בעצם כל גדולי ישראל בחוץ לארץ התנגדו למפעל הציוני, להקמת המדינה.
סליחה, לא כל גדולי,
כל גדולי ישראל. הרב אלקלעי לא נחשב בין גדולי ישראל בקטגוריה הזאת. בוא, אנחנו יכולים לדעות שעתיים בעניין הזה.
רק רגע.
בין כל גדולי ישראל, הרב קוק לא נחשב, הרב קוק הוא הרב של המפדל, הוא לא הרב, אני מדבר איתך על החרדים, אתה, גם הרב אלקלעי הוא רב של המפדל, אני לא רוצה להיכנס איתך כרגע לניואנסים, כי אנחנו לא נגמור את כל השעה עם היסטוריה מהסוג הזה.
החזון איש התנגד,
החזון איש התנגד נחרצות לציונות,
להקמת המדינה. ישב במרכזה של בני ברק, קיבל את נציגו של העם היהודי הציוני, הלא הוא בן גוריון, ניהל איתו ויכוחים, ניהל איתו מסע ומתן.
אנחנו כנראה, אתה מלמד זכות על מה שלא צריך ללמד זכות. היהדות החרדית רואה במדינה פרויקט של רשעים וכופרים שהם יהודים, והיא לא מתפללת, לא אומרת תפילה לשלום המדינה ולא תפילה לשלום חיילי צהל, ויום העצמאות בשבילה זה יום במקרה הטוב כלום, שום דבר, וביום הזיכרון לחללי צהל.
אני רוצה להזכיר לך שביום העצמאות, מדי יום העצמאות, מונף דגל ישראל במשך 8 שעות מעל ישיבת פונוביץ' כבקשתו וסבתו של מייסד הישיבה,
נכון,
הרב כהנמן.
תגיד לי, בן, אתה רוצה להפוך את החרדים לציונים בחייך? באמת, מה אתה מדבר?
לא,
החרדים הם אנטי-ציונים ממדרגה ראשונה, ואתה יכול לא לאהוב. החרדים הם אנטי-ציונים ממדרגה ראשונה, כולם, נגד המדינה, נגד, הם רואים במדינה של רשעות, של כפירה, של מה שאת רק רוצה, ודפקטו משתפים את הפעולה, כמו שמשתפים פעולה עם אדם רשע שאתה צריך אותו.
והקימו את הפלוגה החרדית. והקימו את
זקה,
והקימו עוד כל מיני מפעלים.
מה זה קשור זקה? מה זה קשור למדינה? החרדים לא מתגייסים, נקודה. אין חרדי שמתגייס, אין אחד, לא שניים, אין. אין כזה דבר. מה שאתה אומר, האלה שהפלוגה החרדית שם, שמתדרים בה, אין שם אף חרדי אותנטי. יש שם כל מיני חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה.
הרב בלוך מבני ברק הוא זה שהקים אותה לזכרוני בשנות ה-80, ועדיין קיימת בועטת ונובחת.
אבל היא לא חרדית בכלל, אני מכיר את זה לפני ולפנים, זה כל מיני, מי נמצא שם? נמצאים שם כל מיני חוזרים בשאלה, חוזרים בתשובה, אתיופים שהתגיירו, נמצאים שם הרבה, כל מיני כאלה שבין הציונות הדתית לחרדיות, אין חרדי אותנטי, תמצא לי חייל אחד שהמשפחה שלו עם 4 דורות של חרדים פה, תמצא לי אחד, בוא נגיד, לא שניים, אחד. אתם סתם מדברים, אני לא יודע על מה אתם מסתמכים, באמת. העולם החרדי כולו מתנגד למדינה, זה האתוס שלו. אם אתה לא מתנגד למדינה, אתה ציוני, אתה ציוני דתי,
נחזור
לא
רגע, נחזור רגע למסגרת. האם אתה איתי בדעה ששותפות הגורל הייתה הצלחה בעם היהודי?
לא שותפות הגורל, הצלחה בעם היהודי הייתה של הציונות, של המפעל הציוני.
אבל הציונית היא זו שהקימה, את שותפות הגורל. היא אמרה, אנחנו יהודים, ולמרות שאנחנו הולכים עם הגויים, אנחנו כל היום מקבלים מכות ואינקוויזיציות ופוגרומים, ולכן אין ברירה אלא להפוך מדת ללאום, וכלאום אנחנו דורשים לחזור חזרה למדינת ההבטחה שלנו.
כן, זה הציונות, זו הציונות. הציונות היא זו שקימת מדינת ישראל, זו הציונות. רק היא, אבל רק היא.
אבל בשותפות הגורל.
כל האחרים, לא שותפות הגורל, אני לא יודע איזה ביטויים אתה מביא לי פה. אין שום שותפות הגורל לא הייתה פה. בלי הרצל מדינת ישראל לא הייתה קמה נקודה, אף אחד לא מקים אותה. זאת אומרת, הציונות ההרצליאנית, היא הקימה את מדינת ישראל. יש 3 אנשים שהקימו את מדינת ישראל. זה הרצל, בן גוריון וויצמן. אלה 3 אנשים,
אני מסכים איתך, נכון?
זה הכל, הם הקימו את מדינת ישראל. כל האחרים או שלא עשו כלום או שהתנגדו לה. בעיקר התנגדו לה. אז על איזה שותפות אתה מדבר אני לא יודע, רק מה? מכיוון שהמדינה כבר הוקמה, ומכיוון שיש פה חרדים בשטח, שמתנגדים לה כולה כמובן, והתנגדו לה בצורה נוראה באירופה, ומכיוון שאין ברירה, אלא אם אתה רוצה לשרוד פה כלכלית ושקהילה ולהקים ישיבות וזה, אתה צריך להיכנס לשחות כספים לקואליציה, אז זה מה שעושים, ואתה מדבר על איזה אידיליה כזו של שותפות הגורל, ואני לא יודע מה, שום שותפות ושום גורל. הציונים הקימו את המדינה, בלעדי המפעל הציוני לא הייתה פה שום מדינה, החרדים רוצים לאכוף את הדת על המדינה, וצריך להפריד בין הדת והמדינה.
דוב, אנחנו תכף נדבר על הפרדת דת ומדינה, אבל אני חושב ששותפות הגורל זה העם היהודי, זה היה לו ההצלחה הגדולה ביותר בהיסטוריה, מתוך זה שמיליוני אנשים מאירופה ומהמזרח התקפצו חזרה הנה על אדמה למדינת ישראל. וזו הייתה שותפות הגורל של של המהפכה הציונית 1897.
אז אני מוכן לקבל.
אז יש בינינו הסכמה על זהו.
שאני קצת מסתייק, כי אתה קצת אידיאלי פה, מקים כאילו כולם היו שותפי הגורל. המזרחיים שהובאו כאן על ידי הציונים, הם לא הקימו את המדינה. הם באו למדינה על מוכן.
הם באו בשנות ה-50 על מדינה על
מוכן. לא, זה כבר היה, ודאי, מה? מתי הוכרזה המדינה? המדינה הוא חזק,
הם נכנסו לצבא,
בן, הגיעו פה בשנות ה-30 ציונים, מהמפעל הציוני של הרצל, ייפשו ביצות, מתו כמו זבובים,
והם עלו למושבות כמו אופקים, ודימונה,
מי זה הם? מי זה הם?
היהדות המזרח,
מתי?
בערך 1950, סוף ה-50-60.
אני מסכים שבסוף ה-50-60, אבל המדינה כבר אחרי שנהרגו הוא ב-6,000 איש ב-1948, שכל מיני פליטים שהגיעו מהשואה. על גבי זה הגיעו גם המזרחים, אני לא אומר שהם לא עשו כלום בשנות ה-50. אבל הם הגיעו למדינה קיימת, ומי שהביא אותם אגב, במטוסים והסעות וכל מה שקשור בזה, זה הציונות. אשכנזים אגב, הם הביאו אותם.
זה חלק משותפות הגורל, אבל בוא נעבור רגע למושג אחר, שנקרא שותפות הייעוד. ולדעתי פה קבורה המחלוקת המטלטלת אותנו מזה 7 חודשים. רבים מהמדינות הדמוקרטיות בעולם כיום עוברים משברי זהות. באמריקה, למשל, אחרי מלחמת האזרחים שגבתה 800 אלף הרוגים, אמריקה הגדירה את זהותה ויהודה בשתי מילים, חופש הפרט, שקיים רק במשטרים דמוקרטיים ליברליים. בצרפת למשל, אחרי מלחמת האזרחים שגבתה כ-50 אלף קורבנות, חרתה על דגלה זהות שותפות הייעוד שנקראים בשלושה מילים, חירות, שוויון ואחווה. דוב, מה היית מציע ב3-4 מילים נוסחת שותפות ייעוד בהסכמת רוב המגזרים בישראל 2023? מה היית מציע לנו?
הייתי מציע באופן פרקטי שלושה יסודות. יסוד אחד, הייתי מציע הפרדה דת ומדינה. זה דבר ראשון.
אנחנו תכף נדבר על זה.
אוקיי, נדבר על זה. מתי שתרצה נדבר על זה. זה דבר ראשון שהייתי עושה. הדבר הדחוף ביותר.
מה נוסחת שותפות הייעוד? מה הדבר השני? לא, מה הנוסחה?
אז אני אומר, אני אומר.
איפה אנחנו רוצים להתקבץ יחד תחת נוסחת שותפות ייעוד?
אז אני אומר, דבר שני, זה קבלת מגילת עצמאות כחוקה של מדינת ישראל, וזה הייעוד. כל מה שכתוב שם, הערכים שם, שוויון, חופש, חירות, חייב ותן לחיות, זכויות המיעוט.
זאת אומרת, אתה מציע להפוך את מגילת העצמאות לחוקה.
ודאי.
זו לא הצעה ראשונית, זו הצעה שכבר דובר עליה בשנת 49, על ידי המדינה, על ידי המועצה המכוננת, שהפכה לימים הכנסת, אבל זה לא כל כך מסתדר לצערנו.
זה לא מסתדר, אני רק אסיים, הדבר השלישי שאני חושב שצריך לעשות, והוא גם קשור לזה, זה לומר די לכיבוש. זאת אומרת, להקים פה מדינה פלסטינית, שזה קשור, הכל כרוך אחד בשני.
דוב, מה הייעוד?
אמרתי, הייעוד הוא דבר מאוד פשוט, הייעוד הוא שוויון, קירות, צדק, מדינה דמוקרטית ויהודית, שנותנת שוויון מלא אזרחי לאזרחים שהם לא יהודים, ושמנתקת בין הדת והמדינה. זה הייעוד, דברים פשוטים מאוד.
לדעתך הייעוד הוא copy-paste של מגילת העצמאות, אותה צריכים להפוך לחוקה, והנה יש לנו מסגרת לשותפות ייעוד. לזה התכוונת?
כן. יפה. דברים מאוד פשוטים, מאוד בסיסיים ומאוד פשוטים, שכרגע בדיוק עומדים בלב ליבה של מלחמת התרבות בינינו,
נכון.
לבין המדינה האחרת של ה-64 נכון. מנדטים.
ועכשיו שהם, אני מבקש...
הם קוראים לגזרים את מגילת עצמאות.
אני מסכים איתך. דוב, עכשיו אני מבקש לדבר עם טענה שכבר העלית אותה פעמיים שלוש בשיחה בינינו, גם אמש וגם היום, והיא טענת הפרדת דת ומדינה שעזו, שעשויה לעזור לאחדות המגזרים.
נכון.
לדעתי, דוב, צדק בן גוריון באומרו בימים הראשונים של המדינה, אינני רוצה להוציא את הדת מציפורני השלטון, אחרת הרבנים ישתוללו. וראה דוב את הדחף הגדול הקיים כיום במגזר הדתי החרדי לקיים את כל חוקי הנישואים והגירושין לפי החוק העברי. דהיינו הכל בבתי הדין הרבנים, בידי רבנים שהם אינם מבינים חוק ומשפט וממהרים למערר את חיי המדיינים. מה תלין דוב על מדיניות אי הפרדה בין דת ומדינה של בן גוריון?
תראה, אני לא רוצה לשפוט את בן גוריון. בן גוריון היה איש גדול מאוד בעיניי, איש גדול, הוא ייסד את המדינה. בלעדיו לא הייתה מדינה. זאת אומרת, הרצל, בלעדיו אמרתי, שלושה אנשים. הוא אחד מהם שבלעדיו, אם הוא לא היה קיים באותה עת, כנראה, יש להניח שלא הייתה לנו מדינה.
נכון מאוד.
וגם אצלו זה הלך בקושי רב, אם אתה יודע, הייתה הצבעה, והיה מי, היה, זה ממש...
הוא לחש על אוזנו של שרת, שיעשה לו טובה, שיצביע בעד הקמת המדינה, כי שרת חזר מארצות הברית ואמר, טרומן לא כל כך בעד זה, נדחה את זה. ואז אמרנו, כן, שרת, נכון. עכשיו אנחנו עושים, עשה לי טובה, הצביע בעד, ולכן ההצבעה הייתה ברוב של אחד.
נכון, זהו, הוא הקים עכשיו. לכן אני לא רוצה, אני לא, אבל לא בכל דבר, לא כל דבר הוא רע, פטור שהוא נתן לבחורי ישיבות מהצבא. הוא חשב שהחרדיות והדת ייעלמו. בזהותה, זאת הייתה הטעות הבסיסית.
הוא חשב שהם נכנסים למוזיאון. ולכן הוא התיר לרב קרליץ, החזון איש, הוא אמר, טוב, אתה רוצה 500 איש, כך 500 איש, כדי שהמוזיאון היהודי החרדי יגדל. מה שקרה בשטח הוא שהמגזר החילוני נכנס למוזיאון.
בוא, לא נגזים. לא נגזים. עכשיו, הוא דווקא בזה החזון איש צדק ולא הוא. זאת אומרת, החזון איש כן ראה יותר את ההתפתחות בעתיד, והוא האמין בזה ושחר את זה, ובזה בן גוריון טעה. אבל בסדר, הוא היה אדם ענק, הוא היה אדם גדול. אני לא בא אליו בביקורת, זה גם תקופה אחרת.
מה תלין עליו שהוא לא ביקש, שהוא לא רצה להפריד בין דת המדינה, כי רצה את הדת תחת ציפורני השלטון? מה תלין?
בסדר, הוא רצה פיקוח על הדת, הוא רצה את הפיקוח על הדת, הוא רצה לשלוט על הדת, הוא חשב שהוא ישלוט על הדת וימגר אותה. זה מה שהוא חשב, וזה הוא האמין. והוא טעה, בנקודה הזאת הוא טעה. טעות קולוסלית.
תסביר לנו למה.
כי מה שקרה, הוא באמת חשב שיהיה פה קור היתוך, וכולם ייכנסו תחת, אתה יודע, הישראליות שהוא הציא, הסוג של ישראליות עם מסורת תנכית. הוא חשב שכולם בסופו של דבר יתבוללו לעניין הזה, וזה לא קרה. בגדול זה לא קרה. עכשיו אנחנו במצב אחר, נחזור לענייננו מה שנקרא, אנחנו במצב קשה ביותר, במובן זה שבבחירות האלה בפרט, לא רק אבל בפרט, בבחירות האלה היהדות החרדית קיבלה כוח שהיא לא קיבלה מימיה בהיסטוריה הפוליטית. 18 מנדטים, בלי סוף שרים וסגני שרים וראשי ועדות, ואני לא יודע מה.
תתאר לך שאם הם היו חופשיים לעשות כל העולה על רוחם ולא תחת ציפורני השלטון, מה היה קורה אז?
לא, לא, מה פרוש, הם לא תחת ציפורני השלטון, זה לא נקרא, מי תחת? הרבי מגור שאתמול הייתה תוכנית המקור על, 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 על הצפון קוריאניות שמשתלטת שם בגור, הוא תחת ציפורני השלטון, הוא אומר הוא, לשלטון
הוא,
מה
הוא, לעשות. הוא מקבל, הוא מקבל את התמיכה שלו הכספית, הוא לא כל כך זקוק להרבי מגור, וגם לא הרבי מבלז, אבל הרבה מאוד לא, חצרות לא זקוקים למימון הממשלתי. אז הם לא יכולים לעשות כל העולה על רוחם.
הם עושים ככל העולה על רוחם, כי הם מחזיקים בגרון את המדינה ואת נתניהו. זה הסיפור.
אבל,
זה כל
אבל
הסיפור.
אתה מייחס את זה למצב של השבעה חודשים האחרונים.
לא, 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 לא.
לא? מה, איפה, למה כל...
גם בתקופת הקורונה היה כך. בתקופת הקורונה, נתניהו והחרדים והחסידויות עשו ברית להרוג אנשים. ברית להרוג אנשים.
אבל בוא נחזור רגע לסיפור של הפרדת דת ומדינה. תסביר לי בבקשה מדוע לדעתך בן גוריון טעה. או מה תלים לא, עליו?
בוא, אני הייתי מעדיף לא להיכנס לבן גוריון האיש. יש פה מציאות. יש
מציאות,
פה מציאות.
כן. בוא תספר לנו איפה הוא טעה.
בדיוק. יש פה מציאות במדינת ישראל, שאדם לא יכול להתחתן איך שהוא רוצה, שאדם לא יכול לנסוע בשבת איך שהוא רוצה, שאדם לא יכול להתגייר איך שהוא רוצה.
לא, אבל אני לא מאמין שאדם... מה שאני שומע. שאדם לא יכול... אתה איש חרדי, ורוצה ש... רגע, רגע, דו, ורוצה שכולם יתחתנו כמו חיים כהן שהתחתן עם רעייתו בקפריסין? אתה רוצה שתי רשימות נפרדות? שאם בנך יבקש להתחתן עם ביתי, אז יסתכלו ברשימות איפה נמצא כל אחד מהם, או שהיית רוצה להמשיך רשימה אחת מלאה?
אותי לא מעניינות רשימות, אותי מעניין דבר אחד. תן לאחרים לעשות מה שהם רוצים. אל תכפה, אין לך שום זכות מוסרית, לא לך, אבל לדתיים, לחרדים, אגב זה גם כמובן הציונות הדתית, אין לך שום זכות לאכוף את ערכיך, על אדם אחר באשר הוא. שום זכות, זה הכל, וזה נגמר. לא מעניין אותי רשימות, לא רשימות, כן. כל אחד יעשה את השיקולים שלו ויעשה מה שהוא רוצה.
דוב.
הוא רוצה, הוא יתחתן עם גויה, הוא רוצה להתחתן עם גרושה, כמו חיים כהן, הוא רוצה שהוא יתחתן בנישואים אזרחיים, רוצה שיתחתן בנישואים דתיים. מה שהוא רוצה, גיור רפורמי, הכל, מה שרוצים. כשרות של אני לא יודע מה של היפנים. מה שהם רוצים, שיעשו. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. לי יש זכות מוסרית להגיד למישהו אחר, אתה תעשה כך או תעשה אחרת?
יש לי שאלה, דוב.
מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר? זו יהדות בכלל.
דוב, יש לי שאלה.
כן.
אתה רוצה להצטרף לקלאב של מעשני סיגרים. הם אומרים לך, דוב הלבטל, אתה most welcome, אבל דע לך, אתה צריך לעשן רק סיגרים קורונה, מספר כך וכך, ואתה צריך גם לדעת איך אנחנו רוצים גם לבדוק איך אתה מעשן, וכו' וכו'. אנחנו לא קלאב פתוח. שכל אחד יכול להצטרף ולראות את עצמו כחלק, למרות שהוא מדיר את עצמו מהכלל. אם זו מדינה יהודית, אם זה מדינה ליהודים, כפי שהרצל ומגילת העצמאות מדברת עליהם, כי הרי יש למדינה הזאת כללים. אתה נכנס למגרש כדורגל, אומרים לך, רגע, 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 אתה לא יכול לעשות כך, אתה לא יכול לעשות כך. אתה רוצה להתיר לכל אחד להתחתן ולהתגרש ולעשות איך שבא לו?
מה השאלה בכלל? איך אתה בכלל מעלה על הדעת שלך אחרת? מה? אני אגיד למישהו איך להתחתן? איזה זכות יש לך להגיד לך לשכן שלך איך להתחתן? תסביר לי.
אין לי זכות לומר לא, אלא אם כן הוא מבקש להצטרף.
אבל למה, רגע, אבל מי קובע מה הזהות של העם היהודי? למה שהרפורמים לא יקבעו פה איך זה ייראה?
אנחנו עוד מעט נדבר על הרפורמים, רגע.
לא, אני, בוא.
אבל גם הרפורמים.
יש המשותף לעם היהודי, וזה כל מה שהוא רוצה שיהיה משותף, כיהודים לעם היהודי. זה לוח השנה היהודי, זו השפה העברית, זו מדינת הלאום היהודית. זה המשותף, לא צריך יותר מזה. כל אחד במסגרת הזו של מדינה יהודית, שהשפה הרשמית שלה עברית, ולוח השנה שלה ומועדי השנה שלה, הם מועדי השנה היהודיים, שעל זה יש הסכמה, שבת.
מה זה אומר מועדים יהודיים? מה זה אומר?
הלוח העברי הוא הלוח הרשמי. זאת אומרת, שבת הוא השבת ולא יום ראשון, יש את לוח החגים, והכל
מסתדר. אני מבין את הכל, אני מבין זאת, דוב.
אבל אתה לא יכול לאכוף למישהו לצום בתשעה באב, בגלל שבלוח השנה כתוב שיש תשעה באב. לדעתי זה זוועה, זה לא דבר יהודי.
ראשית
כל... אתה תחוף על מישהו לצומו, או לסגור את החנויות, מה זה? שיעשה מה שהוא רוצה.
אז זאת אומרת, נפתח את החנויות בשבת.
גם ביום כיפור, כן. מי שרוצה, אני לא אומר
אותו. אתה מייצג את ה...
אני מייצג יהדות נאמנה, יהדות מוסרית, יהדות שמבינה את רגשות האחר ושיודעת שכל אדם נברא בצלם אלוקים, ולכל אדם יש את הזכות לחתור לאושר ושוויון כפי רצונו. וזה, אתה שאלת מה החזון שלנו, אני לא זוכר את המילים שהתבטאת שם, היהוד אמרת. הנה היהוד, שותפות היהוד, הנה שותפות היהוד, שותפות היהוד זה לתת לכל אחד את חירותו. אל תתערב בחירות של מישהו אחר. מי סמכה?
חירותו,
איך אתה מעלה בדעתך בכלל?
חירותו,
איך אתה מעלה בדעתך שאני... מה זה אצלך חירותו? אם הוא לא יכול להתחתן איך שהוא רוצה, ובשבת הוא לא יכול לנסוע כי אתה לא נותן לו לנסוע, ואלעל מושבתת בשבת כי אתה לא נותן לו לטוס, זה נקרא חירות? או שאתה לא נותן לו לאכול על פי ההשכחה של השחיטה של האח של הרב דרי? זה נקרא שחיתות?
זה נקרא שיש כללים, יש כללים בקלאב שנקרא את ישראל כמדינה ליהודים.
אז אמרתי לך, הכללים האלה הם כללים מושחתים, הם מושחתים. לא, 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 לא. אז למה לא תגיד שכולם ילבשו שטריימל בשבת? למה שזה לא יהיה הכלל?
כי זה, אני אומר לך, כי זה לא חלק מהכללים להפך ליהודי.
למה לא? כן, זה כן, זה כן. כן, אם אתה רוצה להיות יהודי טוב, תגדל זקן, תלבש בגדים כמו שצריך, אל תלך לי עם ג'ינס, שזה הגוי, ואל תסתובב לי עם בלוריות, שזה גם הגויים, תלבש שטריימל בשבת, תלבש ציצית, תניח תפילים כל יום, זה יהודי. זה באמת יהודי, אני אומר לך, באמת, אני לא אומר את זה סתם. זה באמת יהודי, תתפלל 3 תפילות ביום, זה יהודי. אז בוא נגיד, זה הכללים במסגרת. באמת, מה זה הדבר הזה?
למה,
מי שרוצה
למה,
לקבל את זה מעזה...
לא... אני רוצה לומר לך שדעותיך קרובות יותר למגזר החילוני, שעליו אנחנו בעצם חשבנו לדבר, מאשר על כל המגזר המסורתי, דתי, חרדלי, שמייצג מעל ל-80% מהציבור בישראל.
לא, זה לא נכון, אני לא...
הלשכה אז אני אקריא לך...
לא, לא אמרתי על ה-80%, לא דיברתי לו.
הלשכה של הסטטיסטיקה בישראל מדברת ככה. 43 חילונים, 43% חילונים, ואני לא אפרט לך הלאה, כל היתר קשורים למסורתיים, מסורתיים דתיים, חרדים וכו'. זאת אומרת, יש לנו היום בארץ 60% הדוגלים במסורות ובדת ברמות שונות. החילונים, נכון. שגם הם לא כל כך חילונים שהיו מצטרפים לדעותיך, הם סך הכל 43%. ומהם אני בשוכנע לא היו מקבלים לפתוח חנויות בשבת, תפתח תחבורה ציבורית בשבת וכו'.
מה זה מסתכלים? תגיד לי, מה אתה,
הלו?
לא שמעת דבר כזה.
אתה נשמע לפתע מקוטע, דוב?
אז אני אומר, איפה נשמע דבר כזה, בגלל שהם מיעוט נגיד, אתה טענת שהם מיעוט, אני אוכל לכפות את הערכים שלי על המיעוט הזה, איפה נשמע דבר כזה? איפה בחיים נשמע דבר כזה? תגיד לי, אם היהודים הם מיעוט בארצות הברית, אפשר להפוך אותם לאבנגליסטים?
לא, אבל...
למה לא? תגיד שזה הכללים של הקלאב שם.
אבל יהודי ארצות הברית...
זה הכללים של הקלאב.
אבל יהודי ארצות הברית... הרי
באמריקה הם יותר חכמים, הם יודעים שאין כללים לקלאב. הכלל הקלאב הוא ההמנון האמריקאי.
לא, הכלל...
זה האתוס האמריקאי, וזהו, והחוקה האמריקאית, זה הקלאב.
החוקה האמריקאית מדברת על חופש לפרט.
שנותנת חופש דת... לא, 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 לא. נותנת חופש דת וחופש מדת. הם מבינים את זה, מה שאתה לא מבין. כי לדבריך, היהודים בארצות הברית היו צריכים בעצם להיות כפופים או באנגליה לדת האנגליקנית שמה של הכנסייה, כי הם מיעוט, זה מה שאתה טוען בעצם.
לא, לא.
בגלל שהם מיעוט, לא מגיע להם זכירות.
אבל הם לא יוכלו לכפות את חוסר כניסתם לקלאב שנקראת מדינת היהודים. בדרכם שלהם.
מי כופה עליך? מה זה, איך הם קופים? הם אומרים לחרדים לא לשמור שבת?
לא, אתה מייצג אותם שהם רוצים, הם רוצים כניסה, הם רוצים פתיחת חנויות בשבת.
נו ודאי, מה הבעיה?
אבל זה לא עובד, זו לא המדינה היהודית.
מה לא עובד? לא עובד כי זה מושחתים.
לא, דוב, זו לא המדינה היהודית שהחזון של...
זה יותר מיהודי לתת למישהו לחופש וחירות. זה יותר מיהודי, זה המוסר היהודי. זה כל היהודי שיש.
אתה בטח...
על מה אתה מדבר? זה כל היהדות כולה על רגל אחת, לתת לאחר לעשות מה שהוא רוצה.
דוב, אתה בטח, אני בטח לא צריך להזכיר לך שבאחד מחזונותיו של הרצל הוא אומר, אני אפילו רואה בית מקדש, אבל הרי לא יהיו עוד פעם קורבנות, אז בוא נשאיר את הרעיון הזה כרעיון ארטילאי. נעזוב את זה. ואני רוצה גם לומר לך שמשה הס, שכתב את ירושלים, הוא בא ואומר, הייתכן שהאיטלקים חזרו לרומא, ואנחנו היהודים לא נחזור לירושלים? אז מה הוא
שואל? וחילוני לא אומר את זה?
אז לא, אז הוא אומר, מה, נקים בית מקדש? לא, זה דבר כזה ארטילאי, זה מחשבה. אבל כולם הבינו שהמדינה היא מדינה ליהודים.
אני גם אומר, אני כל הזמן אומר את זה. החוק השבות, אגב, חוק השבות הוא עוד דבר שהוא חלק מהמערכת היהודית של מדינת ישראל. האחריות כלפי כל יהודים באשר הם.
והיא מתבצעת בשטח, היא מתבצעת בשטח.
היא מתבצעת בשטח, בהחלט, זה דבר גדול, דבר עצום. אבל מכאן ועד לאכוף על אלה שנמצאים פה.
והם גם לא מדגדגים. אני רוצה לומר לך, אני רוצה להזכיר לך, שבהתחלה הייתה, האמת המידה הייתה ההורים, לאחר מכן הם הלכו לסבא וסבתא, דיינו, לשתי דורות אחורנית, כדי להכיר במועמד כיהודי.
לקחו אחריות. עכשיו, מה שאני טוען, אני טוען עוד דבר, חוץ מזה שאין לך זכות מוסרית לאכוף על האחר, אני טוען שכוח פוליטי לדתיים, לחרדים, משחית. משחית את המדינה, משחית אותה, משחית את כולם. כמו שנתניהו עשה בקורונה קוניונקטורה עם החרדים, שהם יפתחו, יעשו מה שהם רוצים, ירקדו והכל יחד יד ביד וכן הלאה, יהרגו שם, ימותו אנשים שימותו, והעיקר שהם יתמכו בו כי הוא רוצה לשרוד. אז אחד ישחית את השני. היהדות משחיתה את עצמה, הכסף, השכרון כוח, העוצמה הפוליטית. זה משחית מוסרית ותאבטנית את העולם היהודי. את כל זה צריך לסלק, מגר לסגור את המפלגות החרדיות, לסגור את המפלגות החרדיות והדתיות, לבטל את הרבנויות הראשיות ואת כל הרבנויות בכלל. הכל יהיה פרטי, אתה תרצה רב, תזכור רב בכסף שלך, יהיה לך רב בית כנסת. אני צריך לממן לך רבנויות? מה זה הדבר הזה? אני צריך לממן 10 ילדים שלך, תגיד לי. אתה רוצה ללדת 20 ילדים, אני צריך לממן לך את זה?
דוב, אני רוצה לומר לך, אני מכיר...
השכן שלך צריך לממן את הילודה של כל המגזר החרדי, שכל אחד מוליד שם 20 ילדים, הוא צריך לממן אותו? איזה דבר זה? מדינה עושה חשבון שלה, כמה היא צריכה לממן, כדי נגיד, היא רוצה איזה, אתה יודע, לממן נגיד יותר משניים כדי לקיים את הריבוי של המדינה הטבעית, לעודד אותו, מגיעים לשלושה נגיד, בסדר, אבל 20 או 15, מה זה הדבר הזה? אתה רוצה ללדת 20 ילדים?
אתה פה העלית את הנושא שכבר גלש. דוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ורציתי לשאול אותך, תאמר לנו משפט אחד או שתיים שהמאזינים ילמדו מהי בעצם הדוקטרינה שלך כחרדי אירופאי מול המגזר החילוני. אבל במשפט אחד או שתיים, כי זמננו מתקצר.
הדוקטרינה שלי רואה כל אדם חילוני כאדם כמוני, שווה זכויות ושווה חירויות, לא יותר ולא פחות, פשוט אנחנו שווים, זה הכל, זה הדוקטרינה שלי. אני מתנהג איך שאני רוצה להתנהג, חי את החיים שלי, נותן לו, צריך לתת לו לחיות את החיים שלו, זה זוועה, זה לא יהדות. אתה שואל אותי איך אני רואה את החילונים, או איך אני רואה את הדבר הזה. מבחינתי כל חילוני הוא צלם אלוקים בדיוק כמוני,
ברור,
הוא זכאי לחירויות ולשוויון ולחתור לאושר כמו כל אדם אחר, ואני צריך לממש לו את החירויות שלו, ולהתנגד לדברים שישמעת פה.
דוב הלברטל, פתחת את סדרת רדיו סול השלישית בנושא יהדות וישראליות, בתובנות מיוחדות לישראלי חרדי אירופאי. תודה, תודה לך ולהשתמע בקרוב.
תודה,
כל תודה, טוב. דוב, כל טוב. ולפני שנסיים, נעבור ליוסי בנאי בשירו אזורה. Thank you.
סימנים של יום יפה, ועם הלב מרוב צמא מרגיש חנוק, אני יושב אצל הזורה בקפה.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, לא נגענו בכל שאלות העומק החשובות לחיינו כיום, בדיון מי אתם המגזר החילוני, ולכן הדיון ימשיך בשבוע הבא עם המגזר הדתי-לאומי. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לגידי טכנאי השידור, ולהשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6. הישארו עמנו לתוכניתו החשובה של הראל, משה 4x4 בשטח. ולפני שניפרד הערב, נאזין לשיר אני נשאר של שלישיית מה קשור, והמבין יבין. המשך ערב נעים וטוב מצוות התוכנית וממני, העורך ומגיש בן שפט. ביי ביי ולהתראות.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה שלי מי, הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד, מה עם כל ההבטחות של כבוד השר, אה? דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. כן, דווקא בגלל זה אני נשאר.
אתה אומר, חג אצלנו אצלכם.
אימא, מה עשית לאכול?
אני בא למילה על האש בוטק.
אל תגיד כמו מפיר שבוע.
שים איזה שיר של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם?
ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו חלום אני בורח במטוס, ממילואים מהמשכנתה מהבוס, ונוחת באיזו זולה על ההר, אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר, כן תמיד הרי בסוף אני נשאר, דווקא בגלל זה אני נשאר.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות,
אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל.